אני אתחיל בכמה דקות, גם מי שהיה, מי שלא היה, עוד מעט אני אביא את הדפים, בחזרה לעיקרים של מה שראינו בשיעור הקודם, ומפה והלאה נמשיך. חשוב מאוד לפני שנכנסים לפרטים של ספר, להעמיד מול עינינו איזה תקופה מדובר, איזה שלב אנחנו, כמה שיותר בהיר וברור. אז בעצם אנחנו במהלך גדילת עם ישראל, נתחיל אותה מאברהם אבינו, אחר כך יציאת מצרים, אחר כך כניסה לארץ בעצם, אנחנו נמצאים לקראת השלמת המהלך הזה. כלומר, היה כבר מימי האבות ירוד שנשוב לארץ, נגיד שתהיה גלות, שנשוב לארץ, נהיה עם גדול ונברכו בך כל שפחות האדמה. זה קרה בימי יהושע. אבל בימי יהושע שלושה דברים עדיין לא הושלמו. אמרנו בעצם שלושה או ארבעה, השאלה איך סופרים. הדברים שלא הושלמו בימי יהושע, ומאות שנים עם ישראל מחכה להשלים אותם, והם לא קוראים בדור השופטים, הם קודם כל השלמת כיבוש הארץ, שבעצם בימי יהושע נשארה, הארץ נשארת, עם ישראל לא כבש את כל ארץ ישראל באיכות ובכמות. חוץ מזה נשארו שלוש המצוות שעם ישראל מצווה בכניסתו לארץ לקיים. זה בעצם הבניין השלם, הגמר של בניין עם ישראל בארצו. שלוש המצוות המפורסמות: העמדת מלך, מחיית עמלק ובניין בית הבחירה. אז בעצם אנחנו ניגשים לספר שמואל עם ציפייה בעצם של מאות שנים שזה יתרחש, כשזה פעם שעברה הראינו איך, ועכשיו נזכיר גם את העיקרים של זה, איך ברור שזה עכשיו עומד להיות בקרוב, היהודים האלה. אמרנו שבעצם דור השופטים היה צפוי מראש שיהיה עיכוב בדרך אליהם, כי משה אמר, השם אמר למשה, משה אמר לעם ישראל, שאחרי מות משה יהיה תקופה של דור חוטא, והשם יסתיר פניו, יהיה להם הרבה צרות. והוא אמר שבסופו של דבר זה יתנקז לבעיית המלוכה, כתוב שתאזינו, כי יראה כי אוזלת, כי ידין השם עמו ועליו דוד נחם, כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב. כלומר, תהיה בעיה שאין עצור ועזוב. כוונה מושל, כוונה מלך, כמו שאומר שם רשי, כמו שעל שאול נאמר, זה יעצור בעמי. כלומר, יעצור זה לשלוט בעצם מראש. אז השם אמר לשמואל, השם אמר למשה שיהיה בעיה, ובסוף השם ישיע אותה מזה שאין מלך. אחרי כל זה, בתחילת ספר שמואל מתחילים כמה דברים. מתחילים להיפטר בעיות מרכזיות שהיו בימי השופטים, ומאידך יש נבואה שנקרא אותה שוב לחשיבותה, שנאמרת לאלי, ובה מבואר שהן המלך, והיום אנחנו נראה שגם המקדש, על זה לא דיברנו שבוע שעבר, הם חזון קרוב, כבר יש לצפות להם. אז מה שבעצם משתנה מדור השופטים זה שמתחיל להיות מדובר באופן מאוד מאוד מובהק על כל ישראל. בדור השופטים ההתנהלות באופן כללי הייתה שבטית. דור השופטים, תמיד, כמעט תמיד, השופט יקום מהאזור שיש את המציק, והוא יקרא לשבטי האזור, אולי לעוד קצת מעם ישראל וילחמו. אבל אלי ושמואל הם שניהם שופטים שהם משבט לוי, שבט שעומד במרכז עם ישראל ששייך לכולם, שמפוזר בכל ישראל. אלי שופט במקדש, שמואל גדל במשכן, שמואל גדל במשכן. כלומר, מדובר גם כן על צמיחת הפעם, ההנהגה מתוך עם ישראל. אז מצד אחד הם עדיין שופטים על שני מנמר שהם שפטו על עם ישראל, מצד שני, קצת קראנו בפסוקים פעם שעברה, מדובר אצלם באופן מובהק על כל ישראל. אתה פוגש כינוס של כל ישראל, נאמר שחד בני אלי, הוא היה מכוון לכל ישראל, ימי שמואל הוא כינס את כל ישראל במצפה. ועוד נקודה שמתוקנת מדור השופטים, זה שמדור השופטים בעצם כן היו מוקדי הרוח והקודש של עם ישראל, היו בעצם כל אחד לעצמו. בתחילת ספר שמואל הם כולם מרוכזים, השופט הוא במשכן, איפה שהכהנים, ושם השופט אחר כך שמואל זה בני לוי. קיצור, הכל מתרכז למקום אחד, וזה מה שמתוקן מדור השופטים. ואנחנו נקרא שוב, לחשיבות העניין וגם מי שלא היה, את הנבואה שבעצם אומרת למה עלינו לצפות בדור זה. תפתחו שמואל פרק ב', נקרא מתוך הנבואה של איש האלוהים לאלי, כשהוא מבשר לו שבעצם הבית שלו עומד להיות מוסר מהכהונה. אז הוא אומר ככה, זה פרק ב' פסוק למד א', בכלל אני אומר למי שלא היה, צריך פה תנכים, כי כל שיעור אנחנו בתנך ולא רק בספר שמואל. הנה ימים באים, כן, ב' למד א', הנה ימים באים וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך מיות זקן בביתך, והיבטתה צר מעון בכל אשר יטיב את ישראל. כלומר, השם אומר לאלי, תדע לך, עומדים להיות ימים טובים לעם ישראל, ואתה לא תהיה שותף בהם, אתה וביתך. הימים הטובים שעם ישראל מחכה להם, אפשר להגיד במציאת מצרים, עכשיו הם עומדים לבוא. במי יהושע היה איזושהי התחלה, מהשופטים באופן כללי הימים של צרות וקושי, עכשיו עומדים לבוא ימי הטובה על עם ישראל. זה, לשם אנחנו מצפים. פה אנחנו מצפים בהיסטוריה של עם ישראל. הלאה, ולא יזקן בביתך כל הימים, ואיש לא אחית לך מעם מזבחי, לחלות את עיניך ולהעדיב את נפשך, ולהעדיב את נפשך, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. נדלג לפסוק למדי, והקימותי לי כהן נאמן, כאשר בלבי ובנפשי יעשה, ובניתי לו בית נאמן, והתהלך לפני משיחי כל הימים. כלומר, אומר איש האלוהים לאלי, אתה, בית הכהונה שלך התגלה כי לא מספיק טוב, במקומך יקום בית כהונה חדש. אז הנה עוד ציפייה, עוד יעוד, שהנבואה אומרת מראש לעם ישראל, תצפו לבית כהונה שבו השם בוחר באופן שלם, והתהלך לפני משיחי. כלומר, מדובר על העמדת מלך, מה שעם ישראל מצפים, המצווה הראשונה משלוש המצוות שאליהם אנחנו מצפים, זה העמדת מלך. תדע לך, יהיה עוד מעט משיח, והכהן הבא תחת בית הכהונה שלך יעמוד תחתיו. זה מצטרף למה שחנה כבר אומרת בשירת חנה קודם לכן, ויתן עוז למלכו וירא עם קרן משיחו. כלומר, מדובר פה, המלך קרוב, המשיחיות קרובה, לשם אנחנו חותרים. לסיום החזרה נגיד גם שדיברנו פעם שעברה על עבודת השם בימי שמואל, האם מדובר בדור עובד את השם או לא, או משהו ביניים. אז ראינו באופן מאוד ברור מהפסוקים וגם מדברי חז"ל, שדור יהושע היה דור עובד השם באופן ממש שלם, דור השופטים דור מאוד בעייתי בעבודת השם ודור עובד עבודה זרה, דור שמואל שוב פעם נעלמת ממנו עבודה זרה. ראינו איך ששמואל מכנס אותם ובעצם מעביר מהם את העבודה זרה. וקראנו מדרשים על דור שאול ועל דור דוד, שהם היו דורות קרובי השם ביותר. אז זה הדור שבו מדובר, כשאתה מצרף את זה על ירודים שהרגע קראנו, אז אנחנו ממש בציפייה שיגיעו ימי הטובה הקרובים לעם ישראל. חלק את הדפים. יש עוד אחד, אז תביא לי גם. אני רוצה כזה מין סיכום של הנקודה הזאת לקרוא מדרש שלא קראנו פעם שעברה. יש בדיוק אחד מיותר היום. אתם רואים, המקור הראשון שכתוב פה זה אסתר רבה פרשה י', זה מתוך ברכת יעקב לבנימין. בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד ולערב וחלק שלל. אומר המדרש, בבוקר יאכל עד, זה שאול שהיה בוקרן של ישראל, שהיה תחילה למלכים והיה משבט בנימין. יש פה הגדרה כזאת מאוד יסודית וחשובה במדרש. אנחנו מדברים על תקופת שאול, אנחנו מדברים על הבוקר של עם ישראל. כביכול עד עכשיו היה לילה, מתי זורח האור של עם ישראל? בימי שאול. כי הוא הראשון למלכים. כלומר, ימי המלוכה זה הבוקר. הגדרה מאוד חשובה של המדרש, זה מין הגדרה כזאת חותכת. מדובר על הבוקר של עם ישראל. ראינו פעם שעברה, פתחנו בחזקאל פרק ט"ז, שם הוא, במשל, הוא סוקר את ההיסטוריה של עם ישראל מיציאת מצרים, והסוף של ההיסטוריה, הנקודה האחרונה זה, ותצלחי למלוכה. נכון? קראנו את זה פעם שעברה, קצת דיברנו על זה, בסדר. מפה אנחנו נמשיך, בעצם בגדול מה שנעשה עכשיו, נמשיך מהמלוכה למקדש. אברבנאל, בהקדמה לספר שמואל, אולי זה בהקדמה לספר יהושע, אני לא זוכר, שואל, למה ספר שמואל הוא ספר נפרד. כי אומר, מה יש לך בעצם בספר שמואל? יש לך בתחילת הספר את הנהגת אלי ושמואל. טוב, אלי ושמואל הם השופטים האחרונים, שים אותם בספר שופטים. אחר כך יש לך את ימי שאול ודוד. ימי שאול ודוד זה ימי המלכים. אז אומר, הייתי מצפה שלא יהיה ספר שמואל, הייתי מצפה שיהיה ספר שופטים כולל את אלי ושמואל, אז יהיה תפר, יתחיל ספר מלכים שכל שושלת המלוכה בו נמצאת, והספר הזה יתחיל מימי שאול ושמואל, מימי שאול ודוד, סליחה. שאלה ממש חזקה ויסודית על ספר שמואל. עונה אברבנאל, אנחנו נעשה קצת לכת בכיוון אחר, אברבנאל אומר, מין משהו ש... אם אני מבין נכון, אז אומר, אינה חינמי, אבל מדובר על שני השופטים הגדולים ביותר ושני המלכים הגדולים ביותר. בעצם אומר, יש איזושהי תקופת ביניים שהיא תקופת, היא באמת מורכבת מאחרוני השופטים שהם גדולי השופטים, שבהם כמו שאמרנו קודם, יש איזה מין עלייה, עליית מדרגה של לקראת המלוכה, שעם ישראל מתאחד ומתקרב אל הקודש וזה, ויחד עם זאת, ספר מלכים אחר כך יעסוק בקורות המלוכה, אבל לפני זה יש את המלכים. אז בעצם יש איזה מין קרבה ואחדות, ושמואל, הוא מראה איך ששמואל קשור לכולם. שמואל גדל אצל אלי, והוא זה, אז קראו לזה ספר שמואל, כי בעצם שמואל קשור לכל ימי הגדלות של עם ישראל, וימי הגדלות של עם ישראל מתבטאים בשניים, בגדולי השופטים, שזה שמואל עצמו ואלי, שהוא קשור אליו, שממשיך אותו, ואת שני המלכים הגדולים יותר שמואל מושך, אז בעצם הגודל של עם ישראל קשור וכרוך בדמותו של שמואל, שמואל קשור לכולם, ולכן קוראים לספר הזה שמואל. אם אני זוכר נכון, הוא אומר שם, ממילא אתה מבין גם, למה קוראים לספר הזה שמואל? כי עוד שאלה על הספר הזה ששמואל מת לקראת סוף שמואל א', מה שקראו היום. אחר כך כל שמואל ב', בכלל שמואל לא חי, למה אתה קורא לספר שמואל? אז בבטרה אומרת הגמרא שבאמת המשיכו אחריו, נתן וגד לכתוב את הספר, אבל למה קוראים לספר שמואל? אז לפי הדרך של אברבנאל, יש פה בעצם נקרא לזה הגדלות של שמואל, שהרים את דור השופטים ויסדה את גדולי המלכים, זה ספר שמואל. אנחנו ננסה להבין את זה בדרך אחרת. כי הקדמה הדרך הזאת, אני אומר משהו שאמרנו אותו בספרים הקודמים, שבאופן כללי זה קצת מפתיע לפעמים, כי אנחנו רגילים לדבר על הצד הלאומי ועל המלכות של עם ישראל, הרואים שספרי הנביאים הראשונים הם בעצם נחלקים, ואפילו כבר בעצם מימי התורה, התורה והנביאים הראשונים נחלקים בעצם לפי הכהנים הגדולים. בסדר שהכהן הגדול בתורה הוא אהרון, לקראת סוף התורה בשנת ה-40 אהרון מת, ואז אלעזר הכהן מתמנה. ספר יהושע, אלעזר הכהן הוא הכהן הגדול, כן? וכמו שכתוב, ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאלו במשפט האורים, ואלעזר הוא שמחלק עם יהושע את הגורלות בארץ ישראל. הספר יהושע זה בעצם אפשר להגיד, לקרוא לו מבחינה זאת ספר אלעזר, כלומר הוא הספר של ימי אלעזר הכהן. מה הפסוק האחרון בספר יהושע? ואלעזר בן אהרון מת ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו אשר ניתן לו בהר אפרים. כלומר, הפסוק האחרון ביהושע זה לא שיהושע מת, זה לא שם ישראל שם ונחלתו. הפסוק האחרון, תמו ימי אלעזר. הגענו לימי פנחס. כל ספר שופטים הוא בעצם ימי פנחס. פנחס הוא הכהן הגדול. לרוב הספר זה לא בדיוק מופיע, אבל מופיע לקראת גם כן סוף הספר. פרשת פילגש בגבעה, שפנחס הוא הכהן הגדול של התקופה. אז כל ספר השופטים זה בעצם, מהבחינה הזאת, ימי פנחס. מתי פנחס מת? זו שאלה מתה, שאלה מכשילה, כי לא כתוב שהוא מת, וחז"ל באמת אומרים שהוא לא מת. הוא הפך להיות אליהו, אבל מה שבטוח, וזה דווקא מאוד מעניין, שספר שמואל, בעצם אחד המידעים הראשונים שנאמר לנו, זה שאלי הכהן הגדול. כלומר, פנחס, ימי הכהן הגדול של פנחס תמו, ממש מתוחם ספר שופטים ימי פנחס, ואנחנו עוברים לימי אלי. זה ממש כבר בפסוק ג' כתוב, ושם שני בני אלי חופני ופנחס, כן? אצלנו שמואל פרק א' פסוק ג', שם שני בני אלי חופני ופנחס. מה זה שני בני אלי? מי זה אלי? עוד מעט יהיה כתוב שאלי יושב על פסוק ת' ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל השם. אז אנחנו נדון שבני אלי מוזכרים לפני אלי עצמו. אבל בעצם ספר שמואל, אחד השינויים הגדולים, החידוש הגדול, תחילת הספר, שתדע לך, פנחס כבר לא כהן גדול, אלא אלי. זה באמת פלא גדול. רגע, מה, פנחס מת? למה לא כתבת את זה? אז כתוב בחז"ל שפנחס לא מת, אלא העבירו אותו מגדולתו, בגלל שהייתה, היה צריך תיקון בהנהגתו משהו. ואז אנחנו עוברים לימי אלי. ספר שמואל הוא הספר של אלי, הכהן, ומשפחת הכהונה שלו. בעצם כבר בתחילת הספר כתוב שאלי וביתו יסורו מן הכהונה. אתה בתור לומד מצפה שהנה בטח בפרק הבא כבר לא יהיה לנו בית אלי. אבל זה לא נכון. בית אלי, שזה בעצם אומר אלי, ואחר כך כהני נוב, ואחר כך אביתר הכהן הגדול שנצל מנוב, הם הכהנים הגדולים של ספר שמואל. מה? מזרע איתמר, כן. אנחנו לא נדבר על זה. עכשיו בטח יצאנו עוד בספר לדבר על זה, שבעצם את שני הזרמים של הכהונה, אלעזר ואיתמר, נחזור לזה בהקשר של בית אלי וכהני אלון, נחזור לזה. בכל אופן, אז ספר שמואל הוא ספר של בית אלי. שוב, אלי, אחר כך כהני נוב, אחי מלך, ואביתר שברח. בתחילת ספר מלכים, יהיה כתוב ששלמה מגרש את אביתר הכהן מן הכהונה ומעמיד במקומו את צדוק. בסדר? אז בעצם ספר מלכים זה ספר של בית צדוק. אז זה ממש מתוחם. התורה אלעזר, יהושע... סליחה, התורה אהרון, יהושע אלעזר, שופטים פנחס, שמואל, בית אלי. אז זה כבר משהו מיוחד, כי אם שאלנו, זה כבר מוביל אותנו לאיזשהו כימון, כי אם שאלנו את שאלת אברבנאל, למה ספר שמואל הוא ספר מיוחד? למה בעצם לא יהיה, תחלק אותו חלק שים בשופטים, חלק שים במלאכים? אז קודם כל נתברר, רגע, יש פה תקופה, מבחינת, אם תסתכל מבחינת הכהונה, וזה מאפיין את כל הספרים של הנביאים הראשונים, זו תקופת אלי וביתו. ויש לזה חשיבות גדולה. אנחנו בהמשך שוב שנדון באלי, אז אנחנו קצת ננסה להבין איזה אופי של כהונה הזאת, איזה צד של קדושה, של קדושת הכהונה הם מדגישים. אבל כבר אנחנו רואים ייחוד של ספר שמואל, וזה הוביל אותנו לנקודה הבאה, שספר שמואל, דיברנו קודם על זה שהמנוחה והטוב של עם ישראל קרובים, והמלוכה, המלכות של עם ישראל קרובים, וירום קרן משיחו, והתהלך לפני משיחים אשר ראינו. באותה מידה, ספר שמואל, מההתחלה, יש עוצמה חדשה לבית השם ויעודים קרובים על הבית שאמור להיבנות. בואו נראה את זה ונראה גם לאט לאט איך המלוכה והמקדש משתלבים, וזה אולי יסביר לנו מה האומר, הנושא של ספר שמואל. בסדר? אז נתחיל מזה שספר שמואל מתחיל בבית השם ומסתיים בבית השם. עוד מעט אנחנו נראה שלכל האורך זה בעצם מוקד מאוד 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 ראשי. ספר שמואל מתחיל פרק א' פסוק ג', ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולסבוח להשם צבאות בשילו. כשאתה קורא את זה מבט ראשון, זה נראה תמים, הוא היה עולה לרגל לשילו. לא, זה בכלל לא תמים, כי בספר שופטים ככלל לא פגשנו את שילו, היא לא הייתה גורם, היא לא היה נושא. וראינו, אני אומר את זה בקצרה, כי זה נושא של ספר שופטים בעיקר, אבל זה מאוד חשוב גם לענייננו. בסוף ספר שופטים, כשלמדנו את פרשת פילגש בגבעה, דיברנו על זה שבעצם יש חזרה מבית אל לשילו. ספר שופטים, בית אל זה מקום חשוב, ודיברנו על זה שפסל מיכה בעצם היה בבית אל, ושם ישראל היה מרוכז מדי אפילו בבית אל, וזה גרם להרבה נפילות. אבל בסוף הספר כתוב ש... כשרצו להחזיר את שבט בנימין לקהל, אז הנה חג להשם שילו, פתאום מגלים את שילו, ופתאום מגלים, שם יש פסוק מאוד צורם שמסביר איך, איפה שילו בהקשר לבית אל. אתה רוצה לדעת איפה זה שילו? אז זה, רגע, למה אמרתי הקשר לבית אל? והמסילה עולה מבית אל שכמה, נכון? כן. יש את הדרך לבית אל אתה מכיר, נכון? אז שילו זה ליד. תדעו לכם, מאוד מאוד חשוב שילו, שילו זה יחזיר אותנו, שיחזיר לנו את השלמות של ספר של, של, של בנימין, אחרי כל הנפילות שהיו שם בבית אל, מכוח פסל מיכה. סגור סוגריים, זה מה שאמרנו שם. והנה מתחילת ספר שמואל, וזה יהיה לאורך כל הספר, אבל מתחילת ספר שמואל, בית השם הוא במרכז. חז"ל אומרים, משלימים לנו פה את העובדות ואומרים, אלקנה הוא זה שהחזיר את העם לשילו. בעצם מה שקורה בתחילת הספר, על פי מסורת שחזל, זה מאוד חשוב, אז זה הולך ככה, אמרנו, אתה הכרת את פנחס, פתאום בתחילת ספר שמואל, בלי שום התראה, אתה פוגש את אלי. חזל מדייקים פה מתוך הפסוקים, שבאותו יום שמדובר פה, עם תפילת חנה והכל, באותו יום, אלי התמנה לשני דברים. א', לכהן גדול, ב', לשופט. בסדר, באותו יום, לפני מדרשים שונים, הוא נקרא אותם בהמשך, כשנתחיל פרק א', אלי התמנה, באותו יום שתפילת חנה מדובר על ממש נקודת מפנה בתולדות עם ישראל, אלי ולא פנחס, הוא הכהן הגדול, ואלי ולא שמשון, בוא נגיד, הוא השופט. עכשיו, עצם זה שעם ישראל בא ובעצם ממנה שופט, שכל עניינו זה הכהן הגדול והוא במשכן, ויש אחדות פתאום בין הכהן הגדול לשופט, זה חידוש עצום, כי עד עכשיו, ראינו את זה לאורך ספר שופטים, עם ישראל היה בעצם לעומתי למשכן, לעומתי לפנחס. פנחס בא כל פעם, יצא במשכן כדי להוכיח אותם. לרוב לא שמעו לו. אבל עכשיו עם ישראל בא וחוזר אל שילו. מה קרה פתאום שעם ישראל חוזר באופן כל כך חד וגורף אל שילו? פוגשים את כל עם ישראל שם, כמו שאמרנו קודם, שחטא בני עלי, מה שכתוב פה מודגש, שהם חטאו כלפי כל ישראל שהיו באים לשילו. מה קרה שכל ישראל פתאום שם אחרי שילו היה צריך להזכיר איפה היא? מה קרה שאלי הוא הכהן הגדול? אז חז"ל משלימים לנו נתון ואומרים במילה אחת, אלקנה. יש, בנקודה הזאת אני אגיד גם, נקודה שנעסוק בהמשך, יש איזה מין דילוג, איזה מין פער ברצף בתולדות הישראל בין שופטים לשמואל. אתה סוף שופטים, אתה מכיר מציאות אחת, תחילת שמואל, כאילו בלי שום הכנה אתה פוגש מציאות אחרת, עם ישראל המשכן, אלי הוא הכהן הגדול, בכלל מתחילים עם בני אלי, רגע, בני אלי, מי זה אלי, מה אתה מדבר איתי? אז חז"ל אומרים, אלקנה זה בעצם הגורם. אלקנה היה באופן מערכתי, לא ברור כמה שנים זה היה או לפני וזה, אבל הוא היה מסתובב בכל ערי עם ישראל, מעלה אותם למשכן, אז אתה מתחיל את ספר שמואל עם זה שעם ישראל כבר קשור למשכן. קשור למשכן ברמה כזאת שהשופט הבא, הם העמידו אותו בתור כהן גדול חדש, ובתור שופט חדש, ועם ישראל מתחיל להיות שם, ושם זה הנושא של המשכן, עם זה נפתח ספר שמואל. אז אמרנו, אנחנו נזכיר, אנחנו עכשיו עוסקים בנקודה של בית השם בספר שמואל, אז בעצם אנחנו רואים שספר שמואל נפתח באופן מאוד חד וברור עם חזרה, עם השיבה לבית השם, השיבה למשכן שילו. ספר שמואל ימשיך ככה בימי אלי, שמואל, שאול ודוד, והסתיים, ממש הפרק האחרון של הספר, הסתיים בזה ששמואל, שדוד מוצא את מקול המקדש. הוא נפתח בסוף סוף שמואל ב'. כי אנחנו שמואל ב', פרק אף ד' פסוק י' ח', ויבוא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו, עלי הקם להשם מזבח בגורן ארבנה היבוסי. וכולי, אני אדלג לפסוק כף ג', הכל נתן ארבנה המלך למלך, ויאמר ארבנה אל המלך, השם אלוהיך ירצך, ויאמר המלך אל ארבנה, לא, כי כנו יקנה מאותך ממחיר, ולא העלה להשם אלוהי עולות חינם, ויהי כן דוד את הגורן ואת הבקה בכסף שקלים חמישים, ויהי בן שם דוד מזבח להשם, והיה לילות ושלמים, ויעתר השם לארץ ותייצר המגפה מעל ישראל. בעצם הספר מסתיים בזה שדוד קנה את מקום המקדש. ספר דברי הימים, בפרק המקביל פה, יהיה כתוב שזה הר המוריה ושהוא הבין שזה מקום המזבח להשם. אז בעצם המסגרת של ספר שמואל, הייתי אומר, רואים בה בהחלט גם את השופטים והמלכים, מה שהרבנן דיבר עליו. אבל יש מסגרת לא פחות חשובה, אמרנו בית אלי מקודם, עכשיו אנחנו רואים עוד משהו, השיבה לבית השם, בית השם כמרכז תולדות עם ישראל, כלומר כמרכז, לא יודע, אירועי התקופה. מה?
הרמב"ן
שם... לא הפקדנו, מה?
השם
שהכל הגיע לכל המקור המגפה הייתה בגלל בית השם. בטח, כן, אנחנו נדבר על זה. גם המגפה הייתה בגלל בית השם, נכון. אז בעצם, אפשר, אחר כך, בתחילת מלאכי, אנחנו כבר נעבור לימי שלמה. אז אפשר כאילו לסכם, עכשיו אנחנו קצת נפרט את זה יותר לאורך ספר שמואל, התחלנו עכשיו מההתחלה והסוף. אבל אפשר לסכם שבעצם ספר שמואל מכריז אותנו פה אל עידן, איך לומר, אמרתי, התקרבות אל בית השם, השיבה אל בית השם, שמתחיל, בעצם ההיסטוריה של ספר שמואל במובן הזה היא מתחילה בשילו, שהוא כבר מאות שנים במשכן, היא תמשיך לנוב ולגבעון, בית השם ינדוד ביניהם, והיא מסתיימת בנקודה שמתגלה, יש אחיזה ראשונה עם בית המקדש, עוברים לספר מלאכים. אם שמתם למה שאמרתי עכשיו, זה יותר ממקד אותנו. כי האם נכון להגיד שספר שמואל זה השיבה אל בית המקדש? לא, הפוך. ברגע שמגיעים לבית המקדש, אנחנו עוברים לספר מלאכים. בית המקדש קשור לשלמה. השאיפה אל בית המקדש, קורות בית השם בדרך אל בית המקדש, זה ספר שמואל. הבנתם את ההבדל? כי אדרבה, ובואו שנייה נפרט, ספר שמואל, אנחנו מגלים על ההתחלה, כמו שאמרנו קודם, את שילה, אבל מה מסופר לנו שקרה בשילה? ממש מתחילת הספר מסופר הבעיה או תחילת הנפילה של משכן שילה. הבעיה שהתגלתה בכהני בית אלי, שנגמרה בפרק ד' בחורבן שילה וגלות אהרון. אז רגע, אז לא אמרתי, אתה אומר לי שיבה אל בית השם, אדרבה, זה לכאורה נסיגה של בית השם. לא, בעצם המצב היה כזה, מי יהושע המשכן היה בגלגל, ואז אחר כך עבר לשילה, אנחנו מאות שנים של מצב יציב של בית השם. מקובע, בית השם הפך להיות בית אבן בקירות שלו, בשילה, ונאסרו הבמות, זה היה מה שנקרא מנוחה, לעומת ירושלים שנחלה, או הפוך, לא משנה. מאות שנים של יציבות בבית השם, אבל שעם ישראל בעצם רחוק ממנו. אמרנו, כמעט לא מופיע, עם ישראל עובד עבוד הזרה. עכשיו יש איזה מין תהליך מיוחד, נקרא לזה, אפשר לקרוא לזה קום השיבה לבית השם, אפשר לקרוא לזה הזעזועים, או משהו פה מתחיל לזוז בהקשר של המשכן, שמוביל אותנו על המקדש. אז בהיבט הזה בעצם, מה מסופר לנו בספר שמואל? מסופר איך כל עם ישראל, אנחנו פוגשים אותו בשילה, אבל יש מציאות מאוד בעייתית שעד לאט נצטרך ללמוד אותה ולהבין אותה, למה היה בעיה, למה, מה קרה למשכן שילה? אבל מציאות מאוד בעייתית שהכהנים הגדולים הם בעצם, לכאורה, מבט ראשון נראה שמתאמרים אולי אפילו בעם, וזה יוצר קושיה מאוד גדולה. בעקבות זה יש נבואה שבית אלי ייפול, ומה שקורה זה שמשכן שילה חרב, וארון השם נשבע עד כדי כך. ארון השם מאז והלאה נודד, הוא לא יחזור למשכן עד ימי שלמה בעצם, שיחזור למקדש. המשך, טוב, משכן משילה נחרב, אז לאן עוברים? לגבעון. גבעון מהר מאוד עיר הכהנים, כמה שנים אחר כך נחרבת גם היא. סליחה, נוב, התבלבלתי. שוב, שילה חרב, המשכן עבר לנוב. אז היית אומר מצוין, טוב, עברנו לזמן חדש, לא, גם נוב מהר מאוד נחרבת. אם חורבן משכן שילה, זה בפרק ד', חורבן נוב עיר הכהנים, זה בפרק כ"ב, אם אני זוכר נכון. שבעצם, כן, פרק אף ב'. אז נמשיך לחורבן, לנוב גם, אנחנו רואים פה שוב, זה הזויים מאוד גדולים, מצד אחד זה מאוד נושא, דוד המלך בורח על המשכן, לשאול מאוד חשוב במשכן. אז שוב פעם, יש פה את החזרה על המשכן, מצד שני זה נראה מאוד מסובך. ואז כשמגיעים אל מחוז החפץ, אל תחילת הזה, אל בית המקדש, הגענו כאילו ליעד, נעבור קורות המקדש והמלוכה הקבועה הנצחית, זה אצל שלמה. נכון, זה בדיוק מה שאנחנו יכולים להראות. אנחנו עוד מעט נחזור מהמקדש של המלוכה ונראה את הקשר ביניהם, ואז בעצם נביא. אני מסכים, לאט לאט נצטער לנו שבעצם ספר שמואל, הנושא שלו זה, אפשר לומר, הדרך, לא, לא הדרך, יותר נכון לומר, השלבים הראשונים של החיבור למלוכה והמקדש. אני כל הזמן אומר בית השם, זה יותר נכון, כי המקדש זה בית המקדש. אבל עד עכשיו היה משכן שילה, אבל עם ישראל לא מספיק היה מחובר אליו. מפה יש דווקא בקעים ושערות סביב משכן שילה ואחר כך נוב. וגם אחר כך גבעון, אנחנו רואים את פרשיית הגבעונים וזה. אבל אני נזהר בלהגיד פה גבעון. בכל אופן, אז בעצם אפשר לומר, ספר שמואל, זה השלבים הראשונים של קרבת עם ישראל למקדש ולמלוכה, אבל זה עדיין נראה כשני נושאים, המקדש והמלוכה. בכל אופן, בוא נשניה עכשיו נחזור, אחרי התאימה הזאת, נחזור שניה לנבואה שנאמרת לבית אלי בתחילת ספר שמואל, ונראה איך בית השם גם פה נאמר במפורש כמה שעומד לבוא עוד מעט. מקודם הבלענו את זה, אבל בעצם נחזור שוב פעם לפרק ב', פסוק למדי, מה שאיש האלוהי אומר לאלי, וקימותי לי כהן נאמן, כאשר בלבבי ובנפשי אעשה, ובניתי לו בית נאמן. כלומר, אני אקים כהן גדול חדש, שהוא יהיה צדיק וקשור אליי ודבק בי, ובניתי לו בית נאמן. מה הכוונה שנבנה לו בית נאמן? מה אתם אומרים? מה? אבל מה זה בית? איזה בית מדובר? נו, אל תהרוס. יפה. אז באמת רוב המפרשים אומרים, כמו שיונתן אומר, שבית נאמן לא צריך להתלהב. בית נאמן הכוונה היא, כמו שהיום אומרים, שמי שמתחתן שיבנה בית נאמן בישראל. כלומר, לא הכוונה שהוא יעסוק בבניין, אלא שהוא יעמיד בית במובן של איש ואשתו ושושלת וזרע חזקים. אז רוב המפרשים אומרים, בית נאמן הכוונה, אתה, אלי, מוסר מן הכינוי, במקומך יעמוד בית כהונה יציב. אבל אנחנו נזכיר פה את הפירוש של המעריק רא, הוא אומר, תסתכלו על מי שפה מקראות גדולות, יש, גימון, אתה רואה את זה, תקריא בקול.
פסוק המלא?
כן, על בית נאמן.
בית נאמן, בית המקדש קיים. בית המקדש קיים, וכאן רמז לו חורבן שילה.
יפה. אז הוא אומר, המעריק רא בעצם נתייחס פה לעוד נקודה, שבכל הנבואה הקשה הזאת לאלי, כתוב שבית אלי ייפול, אבל לא כתוב, אין שום רמז לזה שארון השם ומשכן שלו ייפול. אז המעריקה אומר, לא הבנתם, כביכול. מה שכתוב פה בית נאמן, זה בעצם אומר, גם צריך להחליף, בית השם צריך לעבור, לעלות קומה. ואז גם פה יש לנו מה שבתחילת הספר, הספר שמואל נפתח עם נבואה, שבעצם אומרת לנו, תצפו לימי הטובה ראינו, תצפו למשיחי חדש, תצפו לכהונה חדשה, תצפו לבית מקדש. נזכיר, גם מה שאמרנו אותו בעבר, למדנו את זה ספר יהושע, סוגיית משכן שילה. עם ישראל, היה סברה מאוד גדולה, אולי אפילו הסברה היחידה, שמשכן שילה זה המקום אשר יבחר השם. בספר דברים, כתוב כמה וכמה וכמה פעמים, המצוות של בית המקדש לא כתוב איפה זה יהיה, כתוב המקום אשר יבחר השם. והנה לכאורה, יש פה משכן שילה, סוף סוף בית אבן, קוראים לו בית, הוא כבר מאות שנים קיים, זה לכאורה המקום אשר יבחר השם. אבל בתחילת ספר שמואל מתברר שלו, אז בעצם מתחילה הדרך אל בית המקדש. זה החשיבות של הזעזועים והחורבן של משכן שילה מבחינה חיובית. אנחנו צועדים אל בית המקדש, כי באמת זה המקום הארעי, נגיד מבחינה נוספת, את שילה, ככל הנראה, עם ישראל בחר את המקום שלו, זקני ישראל. בית המקדש זה המקום שהשם בוחר. לא עם ישראל. אז בעצם שהשם אומר פה לאלי, אני אבנה בית נאמן לכהן הבא, זה בעצם אומר בית המקדש קרוב. בסדר? אז סיכום ביניים, אנחנו עכשיו עוסקים בזה שהנושא של ספר שמואל זה כבר נגיעה בבית השם, נגיעה לבית המקדש. ואנחנו רואים שזה ממש תוחם את הספר, מזה זה מתחיל, מזה זה מסתיים. אני רוצה שנפגוש את הקרבה למקדש, מאוד בחינה שלא תמיד זוכרים אותה, אבל היא מאוד 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 חשובה, היא משליחה על כל המאורות שאנחנו נראה בספר שמואל. בסדר? אז לצורך זה, רגע, כן, בצורך זה אנחנו נפתח דברי הימים, מי שאין לו שיסתכל עם השני, ושום אנחנו תמיד מביאים תנחים. דברי הימים א', פרק ו'. פה פה פרק בעצם מדובר על ימי דוד ועל השרים שהוא ממנה על עם ישראל. ובתוך זה יש פסוק ממש חשוב לענייננו. הסתכלו שוב, דברי הימים א' פרק כ"ו, פסוק כ"ה. מדובר פה על צאצאים של משה. אנחנו רואים את הפסוקים האלה בספר שופטים, בהקשר של שבועל בן גרשום, הלוי, שהוא... כתוב פה, ואחיו לאליעזר, רחביה ובנו, וישעיה ובנו, ויורם בנו, וזכריה בנו, ושלומית בנו, הוא, שלמות ואחיו, כל המשפחה הזאת על מים אמונה, על כל אוצרות הקודשים, אשר הקדיש דוד המלך, וראשי האבות לשרי האלפים והמאות ושרי הצבא, מן המלחמות ומן השלל הקדישו לחזק לבית השם. כלומר, דוד היה את כל המלחמות שלו, כל השלל מקדיש בשביל בניין בית המקדש הקרוב. והיה משפחה, משפחת צאצאי משה, היו ממונים על הגזברים על האוצרות האלה. הפסוק הבא מאוד מאוד חשוב, מגלה למפרע ואומר ככה, פסוק הפחת, וכל ההקדיש שמואל הרואה, ושאול בן קיש, ואבנר בן נר, ויואב בן צרויה, כל המקדיש על יד שלומית ואחיו. מה כתוב פה? אתם מבינים מה כתוב פה? כתוב פה, הרי מי ימי יהושע, בעצם ברצף עד ימי דוד, יש כל הזמן מלחמות מול האויבים. נכון, ימי יהושע מול הכנעניים וקצת מול פלישתים. בימי השופטים יש לך את כל המלכות שנלחמו בנו, עמון ומואב וארם ומדיינים. פתאום, החל מימי שמואל ואילך, כלומר מתחילת ספר שמואל, הייתה מגמה חדשה. כל שלל המלחמות שמתקבל, לא הולך לא לפרט ולא לכלל, הולך להקדש. מה קרה באותו זמן? כאילו, היה, לא יודע בדיוק מה היה הנהלים והכללים, אבל היה כללים, מה עושים עם השלל? מי לוקח אותו? לאן מביאים אותו? איזה מפקדים מחלקים אותו? חציו לדיני התורה על השלל? לאן הולכים? איך מתארים אותו וזה? אבל זה מסורת של מאות שנים. פתאום ימי שמואל, שמואל במלחמותיו, שאנחנו נראה איך מלחם עם פלישתים, בזכותו היה גם שלום אולי מורי, אולי היה עוד מלחמות, אבל מי ימי שמואל? ויש פה ממש פירוט. זה הפך להיות המסורת החדשה של עם ישראל. שמואל, שאול, אבנר ויואב בן צרויה, שרי הצבא, היו מקדישים את השלל למקדש. כלומר, הופך להיות ברור, הגענו לתקופה של המקדש. הנה, הכסף הזה, המטבע הזה שלקחתי אותה בשלל, היא תלך לבית המקדש. מזה נבנה אותו. כן, שהוא חילק את השלל בין הראשים. אתה שואל בעצם, איך יכול להיות שמלחמת דוד בעמלק בצקלג, היה ויכוח בין הראשים שלו, האם לא אמור להיות שכל השלל ילך לבית השם? זהו. הפשט הוא, אני חושב ש... מה? יפה. בדיוק, תוך כדי שאלת השאלה ממש טובה, שאפשר לומר שתי תשובות, אבל צריך לעין בזה, לא חשבתי על זה. תשובה ראשונה אומר, איך קוראים לך? יהודה. יהודה אומר, כתוב פה שמאז השלל היה מוקדש. לא כתוב כל השלל, יכול להיות שהיה חלוקה. עשירית הולך להקדש, חצי הולך להקדש. אני נדמה לי יותר כמו מה שנריה אומר, שפה מדובר על המלחמות של עם ישראל. דוד, אז שהוא נלחם, זה היה בתור, כביכול מורד מבחינת שאול, המנודה מעם ישראל. אז הוא לא היה בכלל, הוא לא היה לו את הסמכות נגר לזה, הוא להקדיש עכשיו בשם כל עם ישראל. אנחנו מדברים על שמואל, שאול, אבנר בן נר, יואב בן צרויה, ואחר כך כל ימי דוד. אבל כשדוד הולך ונלחם בעצם בתור נמחה ומנודה מעם ישראל, זה יכול להיות שזה אחרת, אבל באמת שאלה טובה. נראה לי שגם שם בפרקים האלה של החפיפה לשלמה בדברי הימים, אז כתוב שדוד לוקח את כל הכסף ממלחמותיו, נדמה לי שכתוב שם מלחמות ארם וזה, וכאילו רואים שדובר על המלחמות הכלליות שלו, קיצור, אבל צריך לעיין בזה. אז אנחנו רואים, ראינו נבואה שמזכירה את בניית בית נאמן, ראינו שבכלל הנושא זה עם ישראל חוזר למשכן וזה, אנחנו רואים שדרך ההתנהלות משתנה, הזיקה למקדש הופכת להיות ריאלית, חיה וקיימת, לשם אנחנו חותרים. מה, לסיכום, מה שנאמר בשירת הים, מקדש השם כוננו ידיך, הופך להיות היעד הבא, האופק הבא. בהקשר הזה, נביא עוד מדרש ששכחתי, שאין לכם אותו בדפים, בהקשר הזה של הקרבה אל המקדש, קרבה אל בית המקדש, שנייה, אני צריך, רגע שאני איזה בדף, אני צריך לפתוח את זה. כן. המדרש זה דברים רבה, שופטים פרשה ה. שואל, למה המקדש לא נבנה בימי שאול? זו השאלה שלו. אנחנו נקרא את זה, אבל עיקר מה שאנחנו רוצים לראות, שהמקדש לא שואל, המדרש לא שואל למה המקדש לא נבנה בימי יהושע, או למה לא נבנה בימי גדעון. כאילו הנקודה שבה הוא שם את האצבע, את הציפייה, שפה היה אמור לבנות מקדש, והיה נבנה גם לולי שקרה משהו, זה בימי שאול. אז המדרש אומר ככה, ואמרת, אשימה עליי מלך. זה על פרשת שופטים, כן? על מצוות המלך. אמר רבי יהודה ורבי אלי, על שלושה דברים נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, ואלו הם, למחות זרו של המלך ולמנות להם מלך ולבנות להם בית המקדש. עכשיו שימו לב, זה מוכר. עכשיו אומר המדרש ככה, ומינו להם מלך ומחו זכרו של המלך בימי שאול, שני ימי שאול. ממשיך המדרש, ולמה לא בנו להם בית המקדש? כלומר, הנה, קיימת שתיים. אמור למדרש שזה ברצף, זה אמור ללכת ביחד, זה לא סתם. שלוש מצוות, נעשה אותם, נמלא מלך, אחרי 200 שנה נמחה את המלך, אחרי 300 שנה נמחה את המקדש. לא, המדרש אומר, שלוש מצוות נצטוו את כניסתן לארץ. צריך לעבור כנראה קצת היסטוריה בתוך ארץ ישראל עד שנגיע אליהם בכלל, זה דיברנו בעבר למה וכמה. בכל אופן, מגיעים אל הזמן שהמלך, הנה, קורא מלך מיד אחר כך. שאול בעצם בתוך שנתיים, שלוש, מצווה על מחיית המלך. ולמה לא בנו להם בית המקדש? בימי שאול, עונה המדרש, שהיו ביניהם דילטורים. כלומר, מדברי לשון הרע. דורו של שאול, כולם היו דילטורים. תדע לך, כשהיה שאול לרודף אחר דוד, היו הכל אומרים עליו לשון הרע. אז זה סוגיה מאוד מאוד מעניינת, שאנחנו נגיע להמשך ספר שמואל א', הסוגיה של הלשון הרע גורף על דוד. הזיפים ואנשי קרעילה ודוד אומר רבו מסערות ראשי אויביי. זה סוגיה מאוד מעניינת שעסוק בהמשך אויבי דוד. אבל בכל אופן מה שכתוב פה יש סיבה. לולא הסיבה הזאת, מה שהיית פוגש בספר שמואל הוא מלך מחיית זרות של המלך בית הבחירה. אבל זה התעכב. בגלל הלשון הרע שיהיה בדור שאול. אני רק אמשיך, כי זה לא דווקא יענינו, אבל המשך פה שהמדרש מאוד חשוב. אמר דוד, ריבונו של עולם, מה השכינה עושה למטה? סלק את השכינה לרקיע. כלומר, בדור כזה, שאומרי לשון הרע, השכינה לא יכולה להיות, דוד כביכול ביקש, חזל אומרים את זה לפסוק, רומה על השמיים, אלוהים, שתסלק את השכינה למעלה. אז המדרש הזה, בפסוק הזה, יהיה מאוד חשוב לנו בהקשר אחר כך של נוב. כי נוב עיר הכהנים חרבה לכאורה בגלל דוד. מה זה בגלל דוד? לכאורה זה לא בגללו. אבל דוד אומר לאביתר, אנוכי סבותי בנפש אביך. הוא אומר זה בגללי. אז בעצם חזל פה אומרים, כן, זה בגללו. דוד התפלל שהשכינה עדיין לא תהיה פה. כאילו צריך קצת עוד זמן עד שהשכינה יכולה לחזור. טוב, צריך להבין את זה. זה היה ממש בסוגריים. המכה בפטיש באמת של הנקודה הזאת של הבניין המקדש, התקרבות למקדש בספר שמואל, המכה בפטיש זה סוף הספר. ראינו סוף הספר, מה, איך שהספר מסתיים עם מציאת מקום בית השם, אבל כן אני רוצה להרחיב טיפה בנקודה הזאת, כי היא גם תוביל אותנו לקשר בין המלכות למקדש. בעצם הסיפור בסוף ספר שמואל הוא לא רק בית המקדש, אלא אפשר להגדיר את הנושא של פרק כ"ד כנושא כזה. מפקד שנועד לבסס, נגיד להפוך את עם ישראל לישות לאומית בדרך למקדש. ואני אסביר. אנחנו נראה את זה שם, שוב, זו סוגיה שם, אבל אני אומר את זה כי זה מאוד נוגע לנו, זה מסביר לנו מה הקשר בין נושא של ספר שמואל וקמת המלוכה לבין ההתקרבות למקדש. בעצם מה שקורה שם בספר שמואל, דוד עושה מפקד. אני לא מתייחס עכשיו לאיך היה המפקד, מה בדיוק היה חטא, אבל מה... יש שם חידוש מאוד גדול במפקד הזה שלא היה עד אז. חז"ל מונים שהיו 10 מפקדים לאורך קורות עם ישראל בתנ"ך. דוד הוא בעצם המפקד האחרון בבית ראשון, המפקד הבא יהיה בימי עזרא. יש חידוש מאוד גדול במפקד של דוד, ושוב אני אומר את זה הקצה המזלג, רק מה שנוגע לענייננו. עד לדוד יש שני סוגי מפקדים, או מניין אנשי הצבא עצמם, ממש אנשי הצבא יוצאים למלחמה, או מניין עם ישראל, לא רק אנשי הצבא, לקראת, כלומר בהקשר של איזשהו מאורע היסטורי שעומד לקרות. עומדים להתקרב לארץ ישראל, תעשה מפקד. יצאנו ממצרים, בונים את המשכן, תעשה מפקד. דוד, ממש אפשר לראות את זה שם בפשט הפרק בסוף ספר שמואל, הוא יוצר מפקד מסוג חדש. מפקד למעשה כמו שמוכר היום. אני רוצה שכל מישהו באוכלוסייה יהיה רשום, שאני ידע כמה אנשים יש לי, שיהיה לי צבא מסודר, שיהיה לי גביית מיסים מסודרת. היום אנחנו כל כך רגילים לזה, שזה ברור מאלה, אבל תחשבו שכאילו תיקח את כל רשות ההגירה והאוכלוסין במדינת ישראל, ואיך זה הולך, נגיד עכשיו צריך כסף לפרויקט, מצוין, אנחנו נשב בדרכים, נתפוס כל מי שעובר, רגע, מי ישב את זה, בוא תשלם 5 שקל. לא כאילו שולחים לך את הבית, אנחנו יודעים שאתה ויש לך 5 ילדים, ויש לך ככה וככה הורים, וכל אחד גר שם, וכאילו הכל ממופה. דוד בעצם לראשונה עשה את המיפוי הזה. המיפוי הזה נצרך למלכות תקינה. בלי המיפוי הזה, נגיד שם בשפה של המלבים, אין לך צבא. גם בימי דוד, וזה מאוד מפתיע, לא רק בימי השופטים, גם בימי שאול ודוד, הצבא, היה צבא קודם כל, היה צבא קבע, אבל בעצם היה על בסיס ספונטני יחסית, מגייסים כשצריך, זה לא אתה איש מילואים, מספר אישי כך וכך וכך, כשצריך, אז אתה שייך ליחידה, לא ככה. אלא יש 3,000 גיבורים שהיו עם שאול, וכל השאר אז יהיה פתאום שופר, בואו יוצאים להילחם, כך אני, כך נשק, כך רובה. זה מוזר, לא ככה מתנהלת מלכות. אחד הדברים הראשונים שמלך עושה זה מפקד. לא, בעם ישראל, אצל, בימי השופטים לא היה את זה, יהושע לא מדבר, ימי יהושע השופטים לא היה את זה, גם ימי שאול וגם רוב ימי דוד לא היה את זה. נגיד עוד נקודה, רק כי אני לא מתאפק, אנחנו נראה אותה שם. לא היה שר מס בימי דוד עד לקראת המפקד הזה. כלומר, מאיפה היה כסף לענייני הממלכה? מאיפה הכסף לשלם לסוללי כבישים? אז שוב פעם, היה כנראה מיסים מבוססים על שמים שומר בגשר, מה שנקרא ארנוניות וזה, שכאילו כביש 6 בקיצור, אבל לא מס הכנסה, כאילו שיודעים ש... מה? או שלל, נכון, אבל שוב, שאלת, אני נוגע פה לסוגיה שהולך לבית המקדש. אז זה חשוב, אולי זה חצי חצי.
אולי מחצית השקל כל השנים. יש רחוק לזה, קודם נותנים מחצית השקל, שהרי ה... שערי
הקורבנות. לא הבנתי, אתה מדבר עכשיו על בית השם, אני לא מדבר על בית השם.
אבל הקרימו תמידים בשינות.
ברור, אני לא מדבר עכשיו על מערכת המקדש, היה מחצית השקל. בסדר, מחצית השקל, אני אעלה לרגל, אני אביא מחצית השקל.
אבל זה נותן מחצית השקל, זה גם מפקד, ככה יודעים כמה יש.
השאלה אם בכלל נכנסים לכל הדבר הזה. אתה יכול לבוא ולרשום כל מישהו, אתה יכול שלא. אתה עכשיו שואל שאלה, למה דוד היה צריך לעשות כל המפקד הזה, והיה כזה נושא, הרי בעצם כבר ידוע הכל. אז רואים שם שזה לא נכון.
קורה כל
שנה
באופן
טבעי,
זה מצווה בכל.
לא נכון.
זה לא
פטנט. כן, אתה לא, מה זאת אומרת? מחצית השקל, אני צריך בזמן מסוים להביא מחצית שקל לרגל. זה אומר שכתבו, שמנעו מי אני, לאיזה שבט אני שייך, שאלו, הביאו לי שאלון, מילאתי משהו, לא הבאתי מחצית השקל. אולי יש תחום כללי בסוף, אבל בקיצור, זה לא... מה שהיה בעצם, זה שלראשונה עם ישראל התגבש בתור ממלכה נורמלית לקראת בניין בית המקדש. כלומר שאנחנו נראה שמראש דוד עשה את זה. מראש לא עשו את זה עד אז, כי עם ישראל ראינו 3 המצוות האלה קשורות. כמו שראינו ממש מפורש בית המדרש, בדברי המדרש שקראנו בדברים רבה. 3 מצוות נצטוו ישראל זה לא כמו להגיד כאילו טוב, עכשיו מצפות לנו 3 מצוות. לא, זה בעצם חסרה הקומה בעם ישראל. הקומה הזאת בנויה מ3 מצוות. שיהיה מלך, שיהיה חוט שדרה באומה, שהמלך ימחה, כי בלי שהוא נמחה אנחנו משהו בנו לא שלם, ובינם את המקדש. רק אז יש מה להיות, יש המקום שבחר השם, כל המצוות חלות. אז בעצם עד שלא הגענו לקטע הזה, המלכות לא הייתה מלכות נורמלית שלמה. לא היה מיסים נורמליים, לא היה צבא נורמלי. בסדר? אז פה אנחנו כבר ממש רואים, בשביל זה הבאתי את זה, שבניין המלכות, או בניין נקרא לזה הממלכה, וההתקרבות למקדש זה ממש אותו תהליך. וזה מוביל אותנו לבירור שאנחנו בעצם, הוא יהיה הנושא בפעם הבאה, וזה ברור מהו המלך בעם ישראל. בהקשר שלנו, תסתכלו על דף מקורות במקור האחרון שמובא פה אלשך, הוא עוסק ממש בקשר בין המלכות למקדש. אז הוא אומר ככה, הנה שני כתרים, זה אלשך על ירמיהו י' ג', הנה שני כתרים, כתר כהונה וכתר מלכות לא התפרדו. ועל כן, אחר חורבן הבית אין מלך בישראל. כי המלכות באה ונמשך ממלכות של מעלה, השורה בבית המקדש. ולכן בהסתלק מלכות שמיים מבית המקדש, מתבטל מלך מישראל. והוא מאמר הכתוב באומרו במגילת איכה, וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. כי אם אין עבודת בית המקדש, אין מלך בישראל. לכאורה זה לא נראה קשור. כי יכול להיות שההיסטוריה תהיה שבית המקדש יחרב, וממלכת יהודה תמשיך עוד 200 שנה, ואז תהיה גאולה חדשה או תחרב או לא יודע מה. לא, אומר אלשך, זה הולך ביחד. אני אשלים כאילו על פי מה שאמרנו עכשיו. ממלכת ישראל תהיה ממלכה שלמה כשיבנה המקדש. והיא תתפסק פשוט מלהיות ממלכה כשיחרב המקדש. אני אמשיך באלשך, כי בהסתלק מלכות שמיים למעלה, מאין יבוא מלכות בישראל? וזה שוב מבוא למה שאנחנו נראה פעם הבאה, מה זה המלכות בעם ישראל. אבל אני אמשיך באלשך, נמצא כי הקדוש ברוך הוא ביחס למלך, הוא כבודו ומרים ראשו. כמרשות אל הראש השוכב, וכאתרת תפארת מלכות אשר בראש מלך הארץ. נמצא שהגדרת ספר שמואל, אפשר להגדיר אותה כבניין המלוכה והתקרבות למקדש, מתוך אותה זווית, שזה בעצם הקומה, מתוך הזווית של שלוש משמות הצטברו ישראל. עד עכשיו הגענו לשלב בעם ישראל, שעם ישראל יושב בארצו, אבל השלב של הפכנו לעם, נקרא לזה לחיי שגרה, לזה שיש לנו מנוחה ונחלה, לזה שיש לנו מלך, לזה שיש לנו מס, שיש צבא, שיש מערכות לאומיות, זה מה שמתחיל בנות מספר שמואל, בתחילתו, מסתיים בסופו. דוד יגיש לשלמה כבר את הכל מוכן, כבר בעצם המימוש רק יהיה בימי שלמה, אבל הוא יגיש לו את המלוכה כבר, מלוכת נצח לגבוססת דוד, הוא יגיש לו את כל התוכניות למקדש, כולל מקום, כולל כסף, כולל תוכניות. הוא יגיש לו את עמלק, כלומר, הוא לא יצטרך להגיש לו את עמלק. וזהו. מה שנצטרך לי פה ועלה לראות, אני אתלבט לנסות את זה עוד כהקדמה או שנראה את זה כבר לתוך הפרקים, זה להבין את המפלות של המקדש, של המשכן בספר שמואל ובקרה. פעם הבאה אנחנו נעשה, נראה לי, הקדמה האחרונה שזה הנושא של מהו מלך בעם ישראל, זה ממש כהקדמה לספר שמואל. נדבר על שלוש דרגות, מלכות בעמים, מלכות בישראל, מלכות דוד, זה מה שנדבר פעם הבאה, ואני אתחיל בעזרת השם, פרק א'. יש כוח.